אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אני עובד, משמע אני קיים. העבודה כמקור למשמעות וזהות. מגיש תומר מיכלזון.
היי, אתם ואתן על כאן תרבות, אני תומר מיכלזון, ואנחנו במה העבודה הזאת? יום שידורי מיוחד לרגל ערב חג הפסח, שבו אנחנו מנסים לפצח את מושג העבודה בתקופה הזו, בחברה הישראלית. במהלך יום השידורים אנחנו בוחנים את מושג העבודה מבחינה פילוסופית, תרבותית, כלכלית וחברתית ועוד, ובשעה הזו נתמקד במשמעות שהעבודה נותנת לנו, באופן שבו היא מבנה את הזהות שלנו, בשאלה האם זה המקום שבו אנחנו צריכים לממש את עצמנו, ומה קורה לנו בנפש כשאנחנו מחוסרי עבודה. כדי לפצח את כל זה, נמצאת איתי היום כנרת רוזנבלום, יועצת ארגונית וסופרת, שספרה החדש בני טובים יצא ממש עכשיו בהוצאת כתר, וגם הוא נוגע בצורה כלשהי בעולם העבודה והמשמעויות שלו, עוד ניגע בזה בהמשך. אלן כנרת, מה נשמע?
שלום תומר, טוב להיות כאן.
אז תראי, התחלנו את השעה הזאת עם אריק איינשטיין, עם 3-4 לעבודה, שיר שהוא כתב, הלחין שם טוב לוי, מתוך אלבום פסק זמן. הוא נכתב קצת כשיר כפרודיה על עולם העבודה, והאמת שאתה שומע את המילים של השיר הזה, זה קצת מצחיק, כזה 3-4 לעבודה, אתה חייב את זה לעצמך, אתה חייב את זה למשפחה, אתה חייב את זה, קום, תעבוד. אבל אנחנו יודעים שזה לא ככה. זאת אומרת, אני עוד מעט בן 40, אני נולדתי לדור שקצת שונה מההורים שלי, שעבודה זה מקום, זה אתר, נקרא לו, שבו אנחנו אמורים לממש את עצמנו, ולעשות את מה שאנחנו הכי אוהבים, ושאנחנו הכי טובים בו, באמת להגשים את עצמנו, הביטוי הזה, להגשים את עצמנו, מאוד קשור לעולם העבודה, וכשאתה שומע את השיר הזה של אריק איינשטיין, נשמע מגוחך, כי זה לא 3-4 לעבודה, רגע, זה יותר לנשום, 1, 2, 3, לבדוק, לראות, לזה, נכון, אז אתם מקמיד אותנו, זאת אומרת, מתי העניין הזה של למצוא משמעות בעבודה התחיל בכלל, ולמה זה קרה?
אני חושבת שמשמעות היא דבר שאנחנו צריכים לחפש כשאנחנו לא חייבים לעבוד. והחייבים יש לו שתי צורות, יש את הכורח הפנימי. זאת אומרת, אם יש מישהו שהוא חייב לשיר, נניח כמו אריק איינשטיין, אז הוא, או נגיד במשל של הצרצר, אז הוא חייב לשיר, וזו יכולה להיות העבודה שלו, אבל הוא חייב לשיר, זה מגיע מתוכו הדבר. וכשיש מישהו צריך לשים אוכל על השולחן, אז הוא חייב לעשות את הדבר הזה, והכורח הוא משמעות כשלעצמה, אבל זו משמעות שלא צריך להתאמץ הרבה כדי לחפש אותה, היא מציגה את עצמה לפנינו, וגם הכורח הפנימי, זאת אומרת, נניח סופרים, אולי חייבים לכתוב, ואולי לא. אני חושבת ש... עם השנים מאוד, כמו שזוגיות, אהבה, משפחה, גם גידול ילדים הפכו להיות משהו שהוא נורא מתורבת, ומושתות עליו המון, גם אידיאולוגיות וגם תורות, וגם איך לעשות את זה נכון ויותר טוב, גם העבודה הפכה לאט לאט כזאת, ככל שהיא התרחקה מהבסיס שלה. אני חושבת שלמהפכה התעשייתית, יש חלק מאוד חשוב בהוצאה של הכורח ובהכנסה של המשמעות, ואני אומר איך, כי המהפכה התעשייתית עשתה כמה דברים. היא גם מצד אחד סיפקה לכולנו, לרובנו, חיים הרבה יותר נוחים, שיש לנו הרבה יותר טובין, הרבה יותר נגישים, ואנחנו לא חייבים לחרוש את האדמה, כמו שאומרים עד היום בקיבוצים ומושבים, מעלות החמה וצאת הנשמה, כדי שיהיה אוכל על השולחן, אנחנו יכולים ללכת לסופר ולקנות, כי יש הרבה אנשים שעשו את זה בשבילנו. ואז זה משאיר זמן, זה במישור אחד. במישור האחר, המהפכה התעשייתית לקחה את העובד והפרידה אותו מהדבר שהוא עושה. זאת אומרת, אם פעם עיקר היה זורע את האדמה ומשקה אותה ומטפח אותה, ואז קוצר את העגבניות שמוכר אותן בשוק, היום כל הדבר הזה מופרט חלקו לאנשים רבים וחלקו למכונות בכלל. ואז האדם שבסך הכל מכוון את מחשב ההשקיה והדישון נגיד, הוא לא מחובר כל כך לעגבניות שהוא עושה, וזה משאיר לו אולי זמן לשאול, אוקיי, למה אני עושה את הדבר הזה? ואת זה כמובן אפשר למתוח על המון המון פעולות אנושיות, וזה משאיר בעצם זמן לשאלה, למה אני עושה את המיקרופעולה הזאת, שבגללה, כן. שלה אני משקיע את כל זמני.
אבל את מדברת, כנרת, את מדברת על מהפכת הסיעתית, אנחנו היום כבר במהפכת ה-AI, שזה בכלל מייצר המון, הרי כל המהפכות האלו, מצד אחד מייצרות, אגב, יש לציין עבודות חדשות, אבל הן גם מייצרות המון המון עבודות, ואז אנחנו מדברים על עולם בלי עבודה, ועולם שבו זה, ואז באמת נשאלת השאלה, למה ש... זאת אומרת, אבל אנשים עדיין רוצים ללכת לעבודה. זאת אומרת, יש משהו בעבודה שהוא לא רק מקור פרנסה, נכון? אז מה יש שם? זאת אומרת, איך זה מתחבר ל... זאת אומרת, בוא נחזור ממש לפירמידת הצרכים של מאסלו, באמת, איפה הדבר הזה של משמעות בעבודה, איפה ממוקם?
גם בתרחיש האידיאלי שבו יהיה לי, אני אזכה בלוטו, אני אזכה ב, או אני נורא נורא אתעשר ואני לא אצליח ללכת לעבוד, אני למשל חושבת שאני כן אעבוד.
או למשל במגפה העולמית שאנחנו לא יכולים לעבוד, ואז מה? זאת אומרת, את לא יכולה, לא חייבת לעבוד, ועדיין יש משהו בעבודה שמחבר אותנו לקרקע. את יודעת, אפילו למה ללכת לקורונה? בוא נחשב שנייה על המלחמה האחרונה, זאת אומרת, האחרונה, המלחמה שעדיין מתרחשת. זה היה, אני זוכר שבחודש הראשון, למשל, למלחמה, אז עבדנו, אנשים, זאת אומרת, זה, אבל בעצימות מאוד נמוכה, כולנו היינו עדיין בתוך הטראומה, והיה משהו בלחזור לעבודה, שפתאום גם טיפה גם נתן איזושהי משמעות, איזו מסגרת שהייתה נורא נורא חסרה, בשבועות הראשונים שבאמת הכל היה כאוס כזה.
כשאנחנו עובדים, אנחנו גם מתחברים לאיזשהו ריתמוס, שהוא ריתמוס פעיל, לעומת הריתמוס, נגיד, הסביל של הפסיבי, של הזקות. בוא נרוץ למקלט, בוא נחזור מהמקלט, בוא נחכה, ואילו כשאנחנו עובדים, לפחות בחלק מהזמן, אנחנו מאוד אקטיביים, או נדמה לנו שאנחנו אקטיביים, וזה נורא נורא חשוב. זאת אומרת, תחושת השליטה, תחושת האוטונומיה, היא נורא נורא חשובה על ה... לתחושה שלנו שהיות אדם שהוא שחקן משמעותי בחייו, אפילו לא בחברה. אז זה דבר אחד שהוא מאוד משמעותי. הדבר האחר זה להרגיש משמעותי דבר נורא מעניין, כי אפשר ואולי כדאי שנדבר על המשמעות של המילה משמעות. אני רוצה משמעות בעבודה, אבל אני לא רק רוצה שתהיה לי משמעות, אלא אני רוצה להיות משמעותית. וכשאני משמעותית עבור אחרים, יש לי ערך. יש לי ערך בשבילם, ויש לי ערך בעיניי. והדבר הזה מתברר שהוא מאוד מאוד חשוב לחלק גדול מהאנשים. לא לכולם, אנחנו אולי נדבר אחר כך, יש הבדל דורי, אבל יש לזה דבר שהוא... אנחנו רוצים להיות חשובים בשביל מישהו, בשביל משהו. אנחנו רוצים...
שיראו אותנו.
אנחנו רוצים שיראו אותנו.
שזה גם במקום העבודה.
אנחנו רוצים שיראו אותנו, מאוד מאוד חשוב שיראו אותנו, ומאוד חשוב שהעולם, לפחות בפנטזיה שלנו, לא יהיה אותו דבר איתנו ובלעדינו. ועבודה...
זאת אומרת שלא נהיה בורג?
שלא נהיה כלום, ואחר כך שלא נהיה בורג חסר משמעות.
אוקיי.
ושנוכל להטביע חותם. עכשיו, אפשר וצריך לדבר על להטביע חותם הזה, כאילו, האנשים נורא עושים דברים אדירים כדי להטביע חותם. הם בונים בניינים, הם כובשים מדינות, הם כותבים ספרים אולי, כדי להטביע חותם, אבל למי אכפת? להטביע חותם. זאת אומרת, נגיד, אחרי שאני אמות, אכפת לי שכתבתי ספרים?
אני לא יודע. למה היה חשוב לכתוב ספרים? בוא נגיד את זה ככה.
המוטיבציה שלי, אני חושבת שחלקה הייתה, נניח, מודעת. חלקה היה קשור בלהגיד איזה דבר שהיה לי מאוד מאוד חשוב. וחלקה הייתה מסוג האומנויות, מהקראפט. זאת אומרת, האתגר הזה לנסח מילים ולבנות רומן ולנסח איזה דבר שכאילו גם אם היה לי, נגיד היה לי סלע והייתי חוצבת בו, זה היה דומה.
אבל זה היה קשור לזה שהעבודה כיועצת ארגנית לא נתן לך מספיק משמעות?
אני נורא נורא אוהבת את העבודה הזאת, היא נותנת לי המון משמעות, והרבה יותר מיידית מאשר כתיבה, אבל זו משמעות מסוג אחר.
מה אהבת?
המשמעות בייעוץ היא, גם אני יכולה, זה מה שנקרא יחסי עזרה, אני יכולה גם מאוד מאוד לעזור, גם לארגונים וגם לאנשים שבה הארגונים שאני עובדת איתם, ויש לי כל מיני משמעויות אחרות, כי אני רוצה פה להכניס איזה, אני חושבת שאחד הדברים שאני גיליתי על משמעות, זה שיש משמעות שהיא קשורה לייעוד. זה דבר נורא נורא גדול. חברות אומרות על עצמם, למה אני קיימת? מה התכלית שלי על פני האדמה הזאת?
או גם אנשים, בשלבים שנים בחיים, תכף ניגע בזה גם.
נכון, וגם אנשים, וגם אנשים אומרים, אני רוצה לרפא את הסרטן. הייתי מתה, אגב, למצוא תרופה לסרטן, אני פשוט, זה לא בסט הכישורים שלי.
עדיין,
נכון, תודה, זאת הערה מאוד מאוד חשובה. זה לא בסט הכישורים שלי, אבל אני יודעת, למשל, אני מכורה לפוטנציאלים, אני יודעת גם לעזור לאנשים, וגם לחברות, לממש הרבה מהפוטנציאל שלהם, ואני מתה על זה, וזה הייעוד שלי. אבל האמת, האמת, שזה נורא בגבוה. באופן היומיומי, הדרך נורא נורא משמעותית בשבילי. למשל, אני מאוד אוהבת להיות יועצת ארגונית, גם כי זה מקצוע שמאפשר לי הצצה מתחת למכסה המנוע של העולם. זאת אומרת, אני מגיעה לתעשיית הרכב, ואני מבינה איך היא פועלת, אני מגיעה לקבלנים ומבינה איך הדבר הזה קורה, אני מכירה את הכלכלה. זה מאפשר לי המון מגוון, למשל. ולמשל, הייעוץ נותן לי חופש. הוא נותן לי חופש כי אני יכולה לבחור את הפרויקטים שלי, ואני יכולה לבחור את סדר היום שלי, ואני לא עובדת 9 to 5 וכולי. גם מה שאני רוצה להגיד בזה, זה לא רק למה אני אוהבת את העבודה שלי, אלא לומר שחלק גדול מהמשמעות היא לאו דווקא בתוצאה הסופית. אני חושבת שחלק גדול ממנה הוא קשור בכלל לדרך.
מה הכוונה?
הכוונה היא ש... נורא קל לראות זוכת פרס נובל ולהבין מה המשמעות בחייה. ואפילו להבין שאת כל הדרך המשוגעת הזאת, ונורא נורא מעניין לקרוא על דרכם וכמה עבודה קשה הייתה שם וכמה מזל וכמה הדבר הזה היה יכול ללכת לכיוון אחר לגמרי, ולהבין למה היא עשתה את כל הדרך המפרכת הזאת. אבל צריך להסתכל על אנשים מזכירה בחברה.
שהיא גם עשתה דרך.
שהיא גם עשתה דרך, והיא עושה את הדרך כל יום.
היא עושה אותה.
והיא עושה את הדרך הזאת כל יום וכל הזמן, ויש לה משמעות. עכשיו, המשמעות היא יכולה להיות במאוד מאוד להקל על המנהלת שלה, למשל להיות ממש יד ימינה, אבל אחד הדברים שאני רואה כל הזמן, פוגשת כל הזמן בארגונים, זה את זה שהמשמעות של אנשים היא המון פעמים בדברים שהם נדמים קטנים, אבל הם לא קטנים. למשל, באהבה היומיומי, יש את האדם שתמיד אחראי על איסוף הכסף לימי הולדת, למתנות יום הולד. עכשיו, הבן אדם הזה הוא בורג מרכזי בחברה.
תפקיד חשוב.
וזה תפקיד, זה תפקיד מאוד מאוד חשוב. אין לו טייטל חיצוני, אבל האדם הזה שיודע שבלעדיו שום דבר לא זז, וגם ייתכן שהוא יודע גם את כל הרכילויות ואת כל הסודות, והוא גם יודע לעזור, והוא מן שמן בגלגלי המכונה, גם אם פורמלית יש לו תפקיד שהוא אחר לגמרי.
אבל אני רוצה שנייה לחזור לעניין של, באמת של משמעות של מטרה או דרך. בוא נחזור שנייה לשנות ה-20 המוקדמות, בעיניי אגב שנים מאוד טראומטיות.
בשבילך, כן.
ברור.
אבל תגיד למה,
אני אגיד לך למה.
במובן
זה השנים שאתה מתחיל לטעות, רגע, מי אני, מה אני רוצה ללמוד? גם, לא חובה, אגב.
או לרכוש מקצוע, איזה מקצוע אני הולך לרכוש.
כן, איזה מקצוע אני הולך לרכוש. מה אני יכול לעשות עם החיים שלי, בקיצור, אוקיי? וזה לא פשוט, זאת אומרת, זה כאילו דילמה של תחילת שנות ה-20. יש אנשים שגוררים אותה גם עד גיל 30, או שגם בגיל, זאת אומרת, לא יודעים. זה שאלה שמלווה אותנו כל החיים בשלבים שונים. בשנות ה-20, זה נורא ערער אותי, זאת אומרת, אז בעצם אני שואל, למה זה כל כך קשה, ולמה זה כל כך מפעיל אותנו בשלבים שונים בחיים?
החופש הבחירה, ויש לנו איזו אשליה בתקופה הזאת, שיש לנו, שאנחנו חיים בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. עכשיו, זאת כמובן אשליה נוראית ושקרית, והיא גם נורא מסוכנת, במובן שאנחנו בעצם מרגישים תלושים. זאת אומרת, מצד אחד הייתה את ההסללה שדיברת עליה, שהיא נוראית. שהיא נוראית, שהיא לקחת ולקצץ מראש את הכנפיים, להכניס אותנו לשטנצים.
זה מה שעושים?
לכאורה, לכאורה היית שמח. זאת אומרת, אם אנחנו חיים בשני קצוות מאוד מאוד שונים, אבל האפשרות האחרת שבה אנחנו יכולים לעשות הכל, והכל לבחירתנו ובאפשרותנו, היא משאירה אותנו מאוד מאוד תלושים ומוארים. אני רוצה, אם אני יכולה פה להרגיע ולהגיד, שאחד הדברים הכי כיפים, ונפלאים בעיניי בתקופה הזאת, עכשיו, לא של הגיל הזה, אלא בתקופה הזאת, שקשה להגיד על הדברים טובים בימים האלה, אבל מבחינת תעסוקתית, זה שהיום, למשל, אני מבינה שזה לא כל כך משנה במה תתחיל, כי היום קריירה שנייה זה דבר מאוד מאוד נפוץ, וגם קריירה שנייה במקביל. כשאני הייתי יועצת ארגונית, כבר הייתי עיתונאית קודם, ואני זוכרת שהייתה תחושה שהייתי צריכה לבחור או את זה או את זה.
נכון, אבל הרבה פעמים זה באמת, אני גם זוכרת את זה משנות ה-20 שלי, זאת אומרת, התחושה הייתה שזו בחירה נורא פטלית.
נכון.
זאת אומרת, תלך לדבר אחד, וזה רק אחרי, ככל שאתה מתבגר, אתה מבין ש... הדברים לא עובדים ככה, אפשר לעשות גם את זה וגם את זה, והדברים, דבר מוביל דבר לפעמים.
נכון, אבל אם נחבר את זה, נכון, אז קודם כל באמת אני חושבת שצפירת ההרגעה זה שהיום, גם אם היית מתחיל אדריכלות ולומד כמה שנים,
מזל שלא עשיתי את זה, כן.
אוקיי, לא היית ניזוק בדרך המקצועית שלך, כל עוד היית יודע להתפרנס. אוקיי, כל עוד היית יודע להתפרנס, זאת אומרת, בעיניי זה לא בזבוז. אני רוצה לחבר את זה, אבל למשמעות למה הדבר הזה כל כך מערער, למה אתה מדבר עליו באופן טראומטי. כשאנחנו יוצאים מהאינקובטור, נניח שהוא התיכון או הצבא, אז אנחנו בעצם, זה הרגע שבו אנחנו נדרשים להגיד מי אנחנו.
זה נורא מפחיד.
זה נורא מפחיד, וזה מאוד מאוד מקבע, וזה מאוד מטלטל, כי אם אני אגיד שאני עורך הדין, שזה היה למשל אחד הדברים שאליהם נרשמתי, זה לחלוטין משהו אחר מאשר התחלתי ללמוד פסיכולוגיה.
כן.
ואנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לומר איזושהי אמירה מאוד עמוקה ואחד כיוונית, אחד מסלולית, על מי אנחנו. האם אתה אדריכל, האם אתה עיתונאי? והדבר הזה הוא באמת מאוד, הוא מתחיל בהבטחה עצומה, אני זוכרת את הדבר של לפתוח את הידיעון של אוניברסיטאות, אז זה עוד היה בנייר, הייתה תחושה משקרת פשוט של לדפדף בכל האפשרויות האלה, וכל זה לבדוק איזה דו חוגי, מה אפשר לעשות.
אבל היא גם משקרת, כי אנחנו יודעים שבסוף,
בוודאי.
אתה יכול ללמוד דבר X, ואתה לא אולי תעסוק בזה שנה שנתיים, או לא תעסוק בזה בכלל, ועדיין השאלה הזאת היא מאוד מאוד,
נכון, והיא מאוד מטלטלת, כי היא לכאורה דורשת מאיתנו להגיד מי אנחנו, כי כשאנחנו בוחרים את העבודה, המשמעות היא גם משליחה כלפינו, גם החוצה כלפי העולם, זאת אומרת, האם הלכתי ללמוד במקום יוקרתי, במקום פחות יוקרתי, ואיזה מקצוע הלכתי ללמוד. ואז אנחנו רוכבים על זה, כי לוקח עוד הרבה זמן עד שאנחנו סופחים עוד זהויות. עם מי אנחנו חיים, איפה אנחנו גרים, איך אנחנו פעילים בחברה, איזה אנשים אנחנו, אבל הדברים האלה הרבה פחות מובהקים מאשר להגיד, שלום, אני יועצת ארגונית, או שלום, אני סופרת, וגם כמה הבדל יש בין הדברים האלה.
אני זוכר, אגב, זה מחזיר אותי באמת שבשנות ה-20, המוקדמות, וגם אחר כך הייתי שואל הרבה אנשים, זאת אומרת שהייתי פוגש אנשים בוגרים, מבוגרים, שעשו כבר משהו בחיים, או עושים משהו מעניין, תמיד הייתי מתעניין, איך הגעתם לשם? מה עשיתם בדרך? ואני יודע שזה עדיין, אפילו קיבלנו עכשיו איזו הצעה לפודקאסט לא מזמן, בדיוק על זה, זאת אומרת, על איך הגעתי, זו שאלה נורא מעניינת, איך הגעתי לכאן, והרבה פעמים שאתה קורא את ה...
שאלה נפלאה, כן. ואני מתה על השאלה הזאת, כי הדרך נורא נורא חשובה, והדרך היא לא רק חשובה כי יש הרבה דרכים להגיע לאותה נקודה, או כי אפשר להגיע להרבה נקודות, אלא כי הדרך היא חשובה מאוד מאוד, ולכן לא רק איך הגעת לאן שהגעת, אלא גם איזו דרך אתה עושה. אני רוצה להגיד משהו לטובת, נגיד, בני 20-30, שאולי מקשיבים. כשמדי פעם יוצא לי לשוחח עם אנשים צעירים בגיל הזה, אחד הדברים שאני משתדלת, שאיתם הם יצאו מהשיחה, זה לא מה אתה רוצה לעשות, אלא איך אתה רוצה לעשות. ואני אתן דוגמה בדיוק עם בחור צעיר ומאוד מוכשר, שהתייעץ איתי על המשך הדרך שלו, והוא דיבר על אדריכלות. והוא יכול להיות אדריכל ולתכנן וילות. הוא יכול להיות אדריכל ולעבוד בעירייה ובעיריות, ולהיות אחראי על תכנון עירוני, והוא יכול להיות אדריכל ולעבוד בלבנות יחידות דיור ברבי קומות, וזה משהו אחר לגמרי. או, אני רוצה את הדוגמה עליי, זאת אומרת, הייעוץ הארגוני, זה יכול לצמוח מפסיכולוגיה. לו הייתי לוקחת את אותו תחום ויושבת בקליניקה, או עובדת למשל במחלקות לבריאות הנפש בכל מיני מקומות, זה השונה בתכלית מהעבודה שלי עכשיו, שבה אני, כן. אני משוטטת בין ארגונים, כן. בין ארגונים, ושאלת האיך היא נורא נורא חשובה. למשל, האם אתה רוצה לשבת כל היום מול מחשב? האם אתה רוצה להיות בחוץ? איפה אתה רוצה לעבוד? אתה רוצה עבודה שמרוויחים בהרבה כסף, או שזה לא כל כך חשוב לך?
אז זהו, כן, אנחנו נדבר על זה, באמת זה שיח נורא פריבילגי של משמעות, וזה יש אנשים ש... מה זה יש אנשים? לפעמים פשוט צריך ללכת לעבוד, ויש תקופות גם, אגב, גם בתור אנשים שהתחילו את הקריירה שלהם ממקום של מאוד משמעות, ויש תקופות שאתה אומר, אוקיי, אני כרגע אין לי עבודה, אז אני אלך לעבוד במשהו X או Y, כי כרגע אני צריך ככה וככה כסף, כי יש לי שני ילדים או משהו כזה. והמשמעות, תחכה בתור לפעם אחרת, וזה בעניין של בגרות, אבל שנייה, אני רוצה לחזור לקטע הזה של באמת, של אם אני הייתי, מה שאמרת עכשיו על הבחור הזה שייעץ לו, אז אם אני חשבתי, אם אני הייתי יכול לייעץ לעצמי בגיל 20, זאת אומרת, לדבר איתו עכשיו, הייתי אומר לו, זה לא כזה חשוב, זאת אומרת, זה לא כזה דרמה, זה לא כזה חשוב, זה לא כזה דרמה כמו שאתה עושה מזה, זה לא בחירה כזאת גורלית. נראה לי פשוט, פשוט צריך להתחיל עם משהו שנראה לנו. נכון? והדברים איכשהו מסתדרים לאורך הדרך, ככל שאתה מבין ומעצב את זה, נכון?
אני חושבת שצריך להתחיל עם משהו ברצינות. זאת אומרת,
לגמרי.
ברצינות ולהתמיד ולבחור בחירות שהן מושכלות לשעתן. ומאוד כמו בדייטינג, זאת אומרת, להתחכך עם החיים. מאוד קשה לדעת.
בגיל 20 מה אתה עושה בגיל 40?
גם בלתי אפשר לדעת, גם השוק נורא נורא משתנה, אבל להתחכך הזה, זה אומר, נניח מוסד שלא מספיק קיים בישראל, ולמשל הוא נורא נורא קיים בצרפת, המוסד הזה של סטאז' של לעשות סטאז', זאת אומרת, סטאז' זה דבר נורא ממוסד, והוא קיים ברפואה, הוא קיים במשפטים, הוא קיים בפסיכולוגיה.
שבמילים אחרות זה להתנסות.
להיות שוליה. Okay. עכשיו יש מקומות שבהם, למשל בצרפת, אחת הדרכים להתגלח על מה שמעניין אותך לעשות, זה מבערך כיתה י' א', להשיג סטאז'ים, ממש להיות שוליות בכל מיני מקומות. וזה נורא נורא מעניין, וזה נורא נותן חיכוך באיך הדברים נראים. באיך הדברים נראים במקומות שונים. כי מה שאני רוצה לומר זה שלא, זה בוודאי משנה איך קוראים לך, מה אתה ממלא בטופס הזה, כשכבר לא ממלאים אותו בנחיתה, נכון? אבל הטופס הזה של מה המשלח היד שלך, אבל בעיניי הרבה יותר משנה ההקשר הארגוני. אתה יכול להיות כלכלן ולהיות חוקר פלילי ביחידה להונאת, נכון? ביחה, ואתה יכול להיות כלכלן בבנק, ואתה יכול להיות כלכלן אצל בחברות פרטיות, וזה שונה לחלוטין. אתה יכול להיות כלכלן שמייעץ לאנשים להתנהלות כלכלית, אתה ממלא את אותו מקצוע, ואתה עושה משהו אחר לגמרי.
זאת אומרת, אתה הרבה פעמים מבין את המשמעות, מה זה הרבה פעמים? אתה פשוט מבין אותו תוך כדי עשייה.
עכשיו, מה העבודה הזאת? יום שידורי מיוחד לפסח בכאן תרבות על עולם העבודה ואיך אנחנו מושפעים ממנו.
דיברנו בעצם על העניין של זהות, זאת אומרת, עד כמה העבודה כרוכה בזהות שלנו, ואני חייב להגיד שהשאלה הכי מכוננת בהקשר הזה, זה באמת, כשאתה פוגש אנשים ואתה, היי, אני ככה וככה, מה נשמע, מה זה, נעים להכיר, ודבר שני או שלישי שאתה שואל, תלוי עד כמה אתה לא מנומס, זה מה אתה עושה בחיים, אוקיי? עכשיו, זו שאלה שאמרתי גם מקודם, אני בשנות ה-20 מאוד התעניינתי במה אנשים עושים ואיך הם הגיעו, כי אמרתי אולי דרך זה אני אחקור ואני אדלה בעצם איזה משהו על מה אני רוצה לעשות, איך אני אעשה את זה. ובאמת הייתי שואל את זה תמיד אנשים כשהייתי פוגש, עד כשגרתי בפריז שנה, ואני זוכר שבזה מפגש כזה חברתי, שאלתי מישהו, ומה, שאלה שנייה, מה אתה עושה בחיים? והוא העיר לי כזה, אתה יודע שזה מאוד לא מנומס, לשאול את זה. עכשיו, בסדר, לצרפתים יש הרבה מאוד כללי התנהגות, שקשה לי ללמוד, גם שנה וקצת שהייתי שם עדיין, לא הספקתי ללמוד את הכל, אבל באמת, זה לא, ואז אמרתי לך זה, הסכמתי איתו, זה באמת קצת לא מנומס, כי זה מרדד אותך, אני, העבודה שלי, אני מקום העבודה שלי. עכשיו בישראל, בארצות הברית בטוח, זה גם מאוד אמריקאי אגב, בגלל זה גם הפריע לבחורה הצרפתי הזאת, אני חושב שהוא גם אמר לי, זה מאוד אמריקאי לשאול את זה. אז כן, אז זה מאוד, מה אתה עושה? אתה, והעבודה שלך זה ממש עינוח. וזה נורא מלחיץ, לא? זאת אומרת, אם העבודה היא כזאת היא משמעותית ודומיננטית בזהות שלי, אז היא צריכה להיות עבודה ממש מהשווה, לא?
היא צריכה להיות עבודה ממש שווה, והיא צריכה לכאורה לממש המון חלקים בזהות שלנו. וזה ציפייה מאוד 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 כבדה על עבודה אחת בסך הכל. ובאותו אופן שנניח מבין הזוג, אנחנו הרבה פעמים יכולים לצפות שהוא יהיה גם אבא טוב, גם אהב נהדר, גם חבר טוב, וגם תומך, וגם סוג שנגיד הורה באיזשהו מקום, הורה נגיד שלנו, וזו ציפייה מוגזמת שנועדה להיכשל. הציפייה הזאת שהעבודה תגדיר אותנו במלואנו, ותתאים לנו כמו כפפה לכל הדברים שאנחנו רוצים לבטא ורוצים להשיג בחיים ורוצים להיות, זו ציפייה שהיא מופרזת, וכשהחברה מתייחסת אליה, זו גם ציפייה מופרזת שנועדה לכישלון, אבל גם כשהחברה מתייחסת אליה, אז היא כאילו מנסה לשים אותנו באיזשהו קופסה, ושיהיה מאוד ברור. אני רואה את זה כששואלים אותי מה את עושה, ואז לפי ההקשר אני אומרת האם אני יועצת ארגונית, או האם אני סופרת, ואז לפעמים אני אומרת גם וגם, או את זה, כשאני אומרת יועצת ארגונית, ברוב הפעמים אנשים יד פונים לאדם לידי במסיבה. סיימתי, איבדתי אותם.
זה עונה לשאלה הקודמת ששאלתי אותך, למה היה חשוב לך לכתוב ספר, אולי בגלל זה.
ולעומת זאת, לי דווקא מה שאני שמתי לי כמשימה לשפר את המעמד של ייעוץ ארגוני, אני גם חושבת שזה שם נורא גרוע למקצוע נהדר. כן. ואז זה מין סם, זה נשמע לא מספיק מעניין, לעומת זאת כסופרת זה נשמע נורא מעניין,
אבל זו הקבלה נורא טובה באמת, בין הציפיות מבן זוג או בת זוג, שימלאו באמת את כל הדרישות וזה, וגם עבודה, זאת אומרת, ואין דבר כזה, זאת אומרת, עבודה לא יכולה, היא קודם כל מפרנסת אותך,
שזה
דבר עיקרי.
בדיוק. פרנסה ותעסוקה, אלה כבר שני דברים טובים. אני רוצה להגיד שההתקוממות של החבר הצרפתי שלך, היא הייתה התקוממות נגד אל תשים אותי בקופסה הזאת, כי אחד הדברים שלפחות בדימוי, הצרפתים או האירופאים בכלל לא מוכנים להיות מוגדרים על ידי העבודה שלהם.
אבל מה אנחנו בלי עבודה, כנרת? מי אנחנו?
זאת שאלה קשה ומאוד מאוד מפחידה לחלק גדול מאיתנו.
נכון.
מה קורה כשאנחנו מאבדים את העבודה שלנו, או עוזבים את העבודה שלנו, או כשפתאום אנחנו מגלים שהעבודה שלנו לא מגדירה אותנו מספיק, אנחנו עלולים להרגיש או תלושים, או גם פתוחים לאפשרויות.
זה מאוד קורה אנחנו מדברים הרבה על משמעות ועל זהות שהעבודה נותנת לנו, ואני חושב שמרגישים את זה באמת הכי הרבה, או הכי חזק, זה כשאין לך עבודה, או שאתה, הביטוי הזה, בין עבודות, ואתה כאילו פתאום חוזר קצת לגיל 20, פתאום אתה שוב קצת מחפש את עצמך, מי אני, מה אני, מה אני אמור לעשות. וזה נורא נורא מלחיץ, זה נורא שומט את הקרקע, אני מכיר את זה, זאת אומרת, גם חברים קרובים שכבר עברו את גיל 40 ועדיין עסוקים בשאלות כאלו, וגם אגב, זה יכול לקרות אצל אנשים שכבר הגיעו לפוזיציות מאוד מאוד בחירות, ווואלה, מיצו בכמה שנים.
אז קודם כל, נורא נורא קשה לאנשים לומר שהם מיצו, כי זו תחושה נורא מפחידה לומר את זה. זאת אומרת, יש איזה פרדוקס שבו אנחנו מטפסים. זו האתיקה הפרוטסטנטית שבעצם ארצות הברית מושתתת עליה, שאנחנו צריכים, אנחנו יכולים להגיע לאן שנרצה, אם רק נעבוד מספיק קשה ונהיה מוכשרים, ואז נגיע למה שאנחנו רוצים. במקרה הטוב, כשאנחנו מגיעים, אז אנחנו מגיעים לפסגה ושואלים, אוקיי, מה עכשיו? וזה דבר שהוא תולש ומערער, במידה דומה למה שקורה כשאנחנו מאיזושהי סיבה מאבדים את העבודה שלנו, כמו שאנחנו יוצאים לחופשת לידה, או מקום העבודה שלנו נסגר, או מפטרים אותנו, או שאנחנו מבינים שכבר עבודה שלנו לא מספיק מתאימה. ואז קורה משהו נורא נורא מעניין. אלה דוגמאות שונות, כי כשאנחנו צריכים להתפרנס, השאלה היא שאלה אחרת. זאת אומרת, כשיש את הצורך הכמעט פיזי, הקונקרטי, לעשות דברים, זה, 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 זה צורך מאוד מאוד חזק, וצריך למלא אותו. כשאנחנו מוגשמים כבר, כלומר, כשיש פסיכולוג ויועץ ארגוני, בשם עמי פרגו, גופר, שהגדיר לפני שנים את דילמת הפרופסור, ולהגיע לפרופסורה זו דרגה מאוד מאוד גבוהה באקדמיה, מתי מעט יכולים להגיע למקום הזה. זה צריך להיות גם חרוצים מאוד, גם אינטליגנטי מאוד, וגם בני מזל, צריך לומר. ועם זאת, כשמגיעים למקום הזה, פתאום נשאלת השאלה, אוקיי, אז פרסמתי מאמר בז'ורנל עכשיו, ועוד אחד, ומה הלאה? זאת אומרת, האם המאמר הרביעי, האם הגילוי הרביעי בתחום שלי, אפילו בתחום גילוי התרופות לסרטן, הרי זה לא שמישהו מרפא את הסרטן, הכל צעדים נורא נורא קטנים. האם המאמר הרביעי מרגש אותי כמו השלישי והעשרים? ופתאום אנחנו חוזרים לשאלת אוקיי, אז מה המשמעות? עכשיו, קודם כל זאת שאלה בעיניי מרתקת, ואני חושבת שאנחנו מציעה לנו ככל שאפשר להיות בחיים בחיי העבודה שלנו בשני מצבים. מצב אחד זה מצב ההתמדה, שלא שואל כל הזמן שאלות, אלא אומר, כמו אם התחלתי אדריכלות, יאללה, תסיים את השנה. תסיים את השנה ותעשה מה ש...
כן, שזה קצת כאילו 9 to 5 כזה, תעבוד, בלי לשאול יותר מדי שאלות.
כי אני חושבת שהתמדה זה דבר מאוד חשוב, לא התמדה לנצח, לא התמדה עד מוות, אוקיי? אבל מיצוי, זאת אומרת, להגיד, רגע, אני לומדת את המדיום הזה, שהוא הלימודים, או שהוא העבודה במשרד, נניח, אדריכלים, תתמיד בזה. אבל המוד האחר, המצב האחר שדווקא מעניין לפתח אותו, זה הדבר הזה של מדי פעם לשאול שאלות, לא רק שפתאום נתלשים, אלא אולי דווקא כשטוב, אולי כשאני בדרך להצלחה, האם זה מה שאני צריכה לעשות? האם אני יכולה אולי לפתוח את העיניים וקצת להרים לזקוף אנטנות?
כן, כן. בוא דבר שנייה, אבל שנייה, נחזור שנייה מהפרופסור לעניין, באמת העניין הדורי, זאת אומרת, אני נזכר, את יודעת, שלפני, לא זוכר מתי זה היה, לפני שנה בערך, היה את כל הסיפור הזה של ה... The Big Resignation, ההתפטרות הגדולה, הגלים האלו. בוא שאני אדבר על הדור הזה, על הדור של הצעירים של היום. זאת אומרת, אני סיפרתי לעצמי שבואי, זה כמעט לפני 20 שנה, שבגיל 20 באמת הייתי מאוד התלבטתי, אבל אני לא יודע, אני חושב שהיום...
אני מתה על המילניאלס האלה, ואני אגיד
למה. כי הם נורא עסוקים בשאלות האלו, והם לא מוכנים להסתפק בפחות כזה קצת, לא?
כי אני מתה עליהם, ואני לא מקנה בהם, ותזכיר לי להסביר את שתי הזוויות האלה. כי אני מתה עליהם, כי מכריחים אותנו. מזה שנים רבות מכריחים אותנו, וכאילו פה אני אומרת אותנו כמבוגרים, וזה מאוד מוזר לי להיות בעמדה הזאת, אבל אני אומרת, הם מכריחים את עולם העבודה המבוגר, המסודר, לשאול שאלות. הם אלה שהכריחו אותנו את עולם העבודה לפקפק ולהרער את מוסד ההליכה לעבודה, את מוסד המשרד. היום, בהרבה מאוד...
לי מאוד קשה איתם, אגב.
הקשרים, בוודאי, תכף...
רגע, הם שואלים יותר מדי שאלות בעיניי.
נכון, נכון. לא, מאוד קשה איתם, וגם להם מאוד קשה איתם. אבל אני אגיד למה אני מתה, אני מתה על זה, כי הם בעצם מנופפים מול עולם העבודה, מול עולם העבודה ועולם המבוגרים מהם, את זה שעבודה זה לא הכל בחיים.
אוקיי.
והם באים, הם לא באים, כשאני דיברתי קודם על להיות שוליה, וכשאני חושבת שאתה התחלת בעיתונות, וכשאני התחלתי גם בעיתונות וגם בייעוץ, אנחנו באנו, רק תנו לנו בבקשה את הצ'אנס, את העבודה, לא משנה באיזה מחיר, תנו לנו לעבוד בבקשה. והם, אכפת להם באיזה מחיר, והעבודה מבחינתם זה לא הכל, זה לא הכל בחיים. והם קצת אומרים, לא ישחקו הנערים לפנינו, תשחק העבודה לפנינו.
אם אני חוזר שנייה לשאלה, למה שדיברנו מקודם על העניין של העבודה, שהיא מרכז הזהות שלנו, אז בדור הצעיר יותר, העבודה היא חלק מהזהות, זה לא, זאת אומרת, הם מצליחים להגדיר את עצמם בעוד צורות חוץ מהעבודה.
תראה, קודם כל, הם, מבחינה כלכלית, הם כבר הבינו לצערם שמעבודה, עבודה לא תסדר אותם, לא את הפנסיה שלהם ולא את הדירה שלהם.
בטוח, כן.
כן, וזה שבר מאוד מאוד גדול, ובתמורה הם מגיבים בשבר אל מול עולם העבודה. זאת אומרת, הם לא רוצים את אוזנם למשקוף. הם לא מוכנים להיות עבדים.
רגע, בוא נגיד למי שמכיר, מה זה בעצם הגל הזה של ההתפטרות הגדולה? אוקיי. חוץ מהסרטוני טיק טוק שראיתי?
ההתפטרות נכון, ההתפטרות השקטה.
השקטה, סליחה, כן.
קודם כל זה נורא, הסרטוני טיק טוק שראית, זה לא סתם קרה בטיק טוק, זה קרה בטיק טוק כי זה כאילו, זו הפלטפורמה הזאת.
שמה, מה היה שם?
שיותר ויותר אנשים אמרו, אני לא משחק בכללים האלה של העבודה, שאומרת לי, תעבדי אחרי שעות העבודה, תקדישי את כל כולך, אני יודעת שזה לא יקנה לי דירה, אני יודעת שזה לא מבטיח לי, אני יודעת שהיחסים ביני לבין העבודה, הם לא, אנחנו לא במטאפורות המשפחה, היחסים בינינו הם לא הדדיים, כשמקום העבודה יראה שאין לו תועלת ביותר, הוא ייפרד ממני יפה מאוד, והוא ידע את זה היטב, ולכן אני שם גבולות לעבודה. עכשיו, זה נורא נורא קשה למקומות העבודה לאכול את זה.
מאוד, כן.
אני רק על שין שתומר עכשיו גלגל עיניים.
לא, סורי.
לדעתי הכי צריך.
לא, אני אגיד לך למה, את יודעת מה, יאללה. אני אגיד לך למה, כי זה בעיניי נשמע לי קצת פינוקי. שנייה. כמה דברים. הדבר החיובי בזה, זה כן קצת מחזיר אותנו לעולם של באמת זכויות עובדים וארגוני עובדים. זה ממש כאילו קצת חזרה לשנות ה-50, אחרי מלחמת העולם השנייה, ובאמת זה. שזה אחלה וזה טוב, ובאמת עושים גבולות וזה.
אבל זה בקלש לקפיטליזם הטורפני.
נכון, מצד אחד. מצד שני,
עצלנים, פרזיטים,
פינוקי, יאללה, מלחמה. כן. זה, לכו תעבדו במה שיש, מספיק עם הזה. כאילו, קצת יש מה לי... פינוק יתר, מה אני אגיד לך?
זה פינוק יתר, וההגדרה, נגיד, אם אני רגע גנוב דווקא לאנשי פסיכולוגיה חינוכית, ההגדרה של פינוק, להבדיל מטיפול, זה לעשות בשביל מישהו משהו שהוא יכול לעשות בעצמו. אז זה באמת מפונק, ואני אמרתי, אני לא מקנה במילניאלס, כי העבודה הרבה פחות מגדירה אותם, ואותי העבודה, אני מדברת על עבודה, ואפשר לתאר גם איך העיניים שלי זורחות, כי אני כל כך הייתי מאושרת כשנתנו לי לעבוד, גם בהתחלה בעיתון, באמת הייתי מאושרת, והרגשתי בת מזל, גם בעיתון ואחר כך בייעוץ, והם קצת מושכים כתפיים אל מול הפריבילגיה הזאת שאנחנו נותנים להם פה לעבוד איתנו במפעל, והם לא מתרשמים מאיתנו כל כך הרבה. כמובן צריך להגיד הכל סכמטי כשאנחנו מדברים על דורות וכולי, אבל יש משהו, הם מערערים את הנחות היסוד, ואני גם בתור סופרת וגם בתור יועצת ארגונית, אני אוהבת שהדברים לא הולכים בתלם הרגיל שלהם, כי זה אחד משעמם, שתיים נורא נורא מקובה, והם עוזרים לנו לבחון הנחות יסוד, והנחת היסוד שהעבודה היא כל חיינו, אני חושבת שגם אתה וגם אני, שאוהבים את העבודה שלנו והתברכנו בעבודות טובות, לגמרי. יודעים שהעבודה היא לא כל חיינו.
היא חלק חשוב, אבל לגמרי, היא לא כל חיינו, ואני חושב שגם עם הזמן, היא לא רק שלא חיינו, היא לא כל חיינו, היא גם לא המשפחה, היא לא גם לא המשפחה שלנו, זאת אומרת, מכירה את הדבר הזה של...
בוודאי.
עזבתי, אחרי שעזבתי איזה מקום עבודה, אז מישהי שעבדה איתי פעם אמרה לי, מה, אבל זה היה כמו המשפחה שלך, אני כזה, לא, 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 לא. זה, עבודה זה לא מקום, זה לא המשפחה שלי. אז כן, נראה לי ככל שאתה מתבגר, אתה מבין לאט לאט כל השלויות האלה מתנפצות, ואתה יודע שהעבודה היא חשובה, היא משמעותית, אבל גם לה יש גבול, וגם יש גבולות שאתה צריך לשים לה.
זה מאוד דורי, כן. אני לא חושבת שאם אתה תשאל את ההורים שלך, הם יגידו את מה שאתה אומר עכשיו. זאת אומרת, זה כן הדור שלנו, שמבין שהעבודה היא לא חזות הכל, גם כי היא לא לוקחת עלינו חסות מלאה כמו בעבר, זאת אומרת, אם בעבר, נגיד, אני זוכרת את, אולי זה עדיין המקרה, אני זוכרת, נגיד, את עובדי בנקים, mm-hmm. שהיה את לואי רוט, שהיה יושב ראש איגוד העובדים, okay. שהיה דואג גם לכל הזכויות שלהם, אבל גם הם היו נוסעים לטיולים עם הבנק, כי הבנק היה סוגר דילים נהדרים לטיולים. הם היו מקבלים חבילות, ועדיין זה קורה.
זאת אומרת,
אנחנו לוקחים, כן. אנחנו, המקום העבודה, וגם אנשים, וגם אנשים היו פורשים עם הבנק. זאת אומרת, כשאני עובדת בארגונים, אני רואה, יש כל מיני ביטויים שהם גם כיועצת וגם כסופרת, מרתקים אותי, ואחד הביטויים החביבים עליי, זו חבילת אב, סל אבל.
סל אבל, אוקיי.
כשמישהו
חזכה נפטר.
לא, כשלמישהו בארגון מת מישהו. ואני יושבת אז, ואני אומרת, וואו, מה זה סל אבל? זה שהארגון מפרסם לו מודעת אבל, זה שהוא שולח לו היום משלוח של אוכל הביתה.
שזה יפה מאוד.
שזה מדהים, זה נורא נורא כיף, שיש איזה מנעך גדול ששומר עליך. והיום הדבר הזה הולך ופוחת, כי ארגונים כבר לא מבטיחים לך שאתה תפרוש מהם עם שעון זהב בגיל הפנסיה, אלא כשהם יפסיקו להזדקק לך. ולכן, גם כתגובת נגד לזה, גם אתה ואני כבר מבינים שאנחנו לא יכולים, אני בוודאי, כי אני לא עבדתי, לא הייתי שכירה, לא יודעת ממתי, אבל אנחנו מבינים כבר שזו אינה חתונה קתולית. אנחנו מבינים את זה בהרבה מישורים בחיים שלנו, ולכן ההתנהגות זה גם אל מול זה. ואז השאלה, מאיפה שואבים משמעות? מאיפה שואבים משמעות? כי חלק מהמשמעות בעבר הייתה גם החתונה הקתולית הזאת. הארגון נאמן לי, ואני נאמן לארגון.
אז אני רוצה שנייה, הלכת איתי אחורה לבנקים, אז בוא נדבר על מנוענו. אם אנחנו מדברים באמת על זהות, נראה לי אין ענף או מקום שיותר מבנה לך זהות תאגידית, או עוטף אותך במעטפת הזאת. אמרת סל אבל, אבל גם יש כזה דברים יותר כיפים.
כמו 24 טעמי גלידה?
כן, בדיוק. כמו הייטק, ואנחנו באמת הזכרת את המערכונים של ארץ נהדרת, טרום מלחמה כבר שכחנו מזה, אבל באמת, הרי היה את השנה של הפיצוץ בהייטק, של 2021, 2022, שהייטק...
שנים רבות.
כן, לא, אבל היה באמת שנה מטורפת של 2021, באמת הייתה שנה של סי באקזיטים ויוניקורנס ומה לא, והרגשת שאם אתה לא עובד בהייטק, אתה מחוץ לאיזה לונה פארק, אתה מפסיד זה, ובאמת, אתה מדבר עם אנשים, מה אתה עושה? אני בהייטק. זהו, מספיק, לא משנה מה אתה בהייטק.
נכון.
לא משנה אם אתה לא יודע מה זה, אני בהייטק, זהו.
נכון.
יש לך את התו תקן הזה,
הזהות פה,
הזהות ממש הגיעה משם.
הזהות נגזרה
כן.
הזהות פה נגזרת מהמגזר, לא מהמקצוע, זה נורא מעניין. היא נגזרת מאיפה אתה עובד ומה התוות שלך, ומה האוכלוסייה שמקיפה אותך, ולא כל כך מהמקצוע. זאת אומרת, אתה יכול להיות מפתח, כלומר כותב קוד, כלומר מתכנת, כן. יש לזה שמות שונים בשנים שונות, אבל אתה יכול להיות גם איש נתונים, נגיד דאטה אנליסט או... או דאטה אנליסט, וזה יהיה בסדר, אתה עובד בהייטק.
כן, אני אגיד משהו מעבר לזה, אני הרגשתי אז שהנהירה הזאת להייטק, mm-hmm. היא נהירה גם לצורך בזהות, של הנה, אני עובד בהייטק, אני חלק מאיזשהו קליקה, אני חלק מאיזשהו קסטה, שהיא טובה יותר, איכותית יותר, מקבלת, חיה טוב יותר כמובן, אבל זה גם הייתה נהירה אחרי איזושהי זהות, תקנה אותי מנטוי, לא?
אני חושבת שהזהות שהייתה יותר שייכות, באמת, הקסטה, קסטה זו באמת הייתה, זו עדיין מילה טובה, להגיד, זה מגזר שיש לו המון, המון, המון תגמולים, ושווה להשתייך אליו, ולא, לא משנה מה אתה עושה, אבל רוב הסיכויים שמה שאתה עושה זה מפתח, כלומר, מתכנת. אז כן, זה באמת שווה. אני רוצה להגיד שאני חושבת שמההיכרות שלי, ואני מכירה היטב הייטק, עוד דבר שמעניין בהייטק, לא רק לא משנה מה אתה עושה, גם לא משנה מה החברה עושה. זאת אומרת, אתה קודם כל בהייטק, בין אם אתם עושים אונליין גיימינג, בין אם אתם עושים סייבר, בין אם אתם עושים מפתחים אלגוריתם שיודע לעשות, נגיד, הפריות. טוב יותר.
כן.
לא משנה מה, כל עוד אתה בהייטק. ואני חושבת שזה היה יותר שייכות, ואגב, פחות משמעות. פחות משמעות, אלא שייכות לאיזה דבר שיקיף אותך כמו בועה, כמו בועה, וישמור עליך, ישמור עליך במקום טוב, ייתן לך סוג של ודאות כלכלית ואיזה מין מקום ששומר לך, וזה דבר נהדר, אם אתה יכול ליהנות ממנו.
שייכות, אבל אם אני חוזר שנייה לשאלה הזאת של במסיבות או משהו כזה, אז מה אתה עושה? אני בהייטק. זה כאילו, זהו, סוגר את הפינה. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה לא צריך להסביר מעבר, אני פשוט בהייטק. כשאתה נכנס פנימה, אתה מבין שזה לא כזה קל, כן?
זה גם לא כזה קל, וזה גם מגוון. זאת אומרת, אפשר לדבר המון על ההייטק, אבל מעניין לדבר על המשמעות, על ההקשר של המשמעות. זאת אומרת, להגיד אני בסטארט-אפ, זה מיד גוזר משמעות אחרת. זאת אומרת, מה המשמעות של להיות בסטארט-אפ? זה אומר, אני מפתח דבר שלא היה קיים, שזה מאוד מרגש, מפתח דבר שלא היה קיים, אני עשוי, שלא לומר עלול, לעשות את המכה, כלומר, להרוויח המון המון כסף. אני הרפתקן, אני עובד נורא נורא קשה, או עובדת.
זה חוזר לשאלת האיך.
זה חוזר לשאלת האיך, ואז זה מין קפסולת משמעות מסוג אחד. אני בהייטק, נגיד במין IBM כזה, אמדוקס, כן. מין הייטק כזה יותר מסורתי, אני נמצא במקום מאוד בטוח, אני יכול להיות שם הרבה שנים, יש לי עבודה קבועה, יש לי את הרוחות, הן מאוד מאוד שונות זו מזו, אבל המשמעות היא אחרת, וכדאי שנשים לב לזה. יש אבל עוד דבר, כשיש דבר כל כך, כשאנחנו יושבים על סיר הבשר, לעתים הדבר הזה שולח אותנו מחדש לשאול את המשמעות.
תסבירי. מה הכוונה? זאת אומרת, שאנחנו עובדים בעבודה נורא טובה, ואז...
כשאנחנו עובדים בעבודה נורא טובה,
שאולי
לא תמיד מספיק... אוקיי, זה מאוד טריקי הדבר הזה. כשאנחנו עובדים בעבודה מאוד טובה, והיא יציבה, והיא לאורך זמן, ואנחנו לא זזים בה הרבה, לפעמים מתחיל גם שימום וגם שאלות של משמעות. לעומת זאת, כשאנחנו נדרשים כל הזמן לשרוד, או להוכיח את עצמנו, למצוא את המקום שלנו, זה כשלעצמו. נותן לנו משמעות, זאת אומרת, אנחנו צריכים להצליח. כשאנחנו מאוד מסודרים, אז יכולות להתחיל לעלות שאלות של משמעות. זאת אומרת, אני אומר את המילה הזאת, כלוב הזהב.
כן, כן.
כשאנחנו נמצאים בכלוב הזהב, אז זה לאו דווקא בהייטק, זה יכול להיות קביעות בכל מיני מקומות, אז אחרי זמן מה, גם הכלוב כשלעצמו עושה איזה משהו ממש לקוגניציה, נגיד לנפש ההרפתקנית והיצירתית, ומקבע אותנו, ואז אולי אנחנו, אחרי זמן מה, אנחנו מרגישים מעובקים ומקובעים, ואולי מתחילים לחפש משמעות. ולעומת זאת, כשאין לנו את הכלוב הזה, אז יש איזושהי התרוצצות ואיזושהי תקווה וצורך מאוד חזקים לחפש את הדבר הבא, וזה דבר מדליק, מאתגר, קשה, מטריד, ויש לנו חיפוש אחר משמעות.
אני מרגיש לך שהמסנו יותר מדי משמעויות על עולם העבודה, וקצת בא לי לחזור לתקופה של העבודה, הייתה רק עבודה. קצת הגזמנו עם העניין של משמעות בעבודה, ובואו נחזור לבייסיק, עבודה, הולכים להתפרנס, 9 to 5, וזהו, ומקווים לא לסבול יותר מדי, ולהרוויח טוב, וחלס עם כל העודף משמעות ועניין, העבודה צריך לספק לי ככה וככה וככה, וגם, אתה יודע, זה גם קולש אחרי זה למקומות בכלל הנפש והטיפול, שגם צריך לעשות גם עבודה עצמית על עצמנו, וזה, די, באמת די, אכלתם את הראש
מהדברים האלו,
כן, מספיק, תנוחו, רגע, אבל, לא קצת הגזמנו באמת?
אני חושבת שאנחנו באמת מגזימים שאנחנו מצפים שכל פעולה בחיינו תהיה משמעותית, ובעולם העבודה זו הגזמה גדולה, ורוצה להציג פה את ה... אני רוצה לכפור בעיקר. רוצה לומר שיכול להיות שאין משמעות לכלום. דיברנו על זה בעבר. מה זה משנה אם אני אכתוב עוד ספר? מה זה משנה שאנחנו מקליטים את התוכנית? הדבר הזה,
משנה,
אנחנו...
משנה, נורא חשוב.
נורא חשוב. אבל אנחנו חיים, בטח שאנחנו חיים עכשיו באיזה מין תחושת על הקצה הזאת, אז היא עושה מין...
אוקיי, אז חזרנו, זאת הייתה דולי פוארטון כמובן עם 9 to 5, ואנחנו במה העבודה הזאת, יום שידורי מיוחד, לרגל ערב חג הפסח כאן בכאן תרבות, איתי כנרת רוזנבלום, וכנרת, לפני ששמענו את השיר, בעצם דיברנו על...
דיינו, אנחנו אבק. אנחנו אבק בעולם הזה.
אנחנו באמת, אחרי המלחמה, אני חושב שנייה, יש משהו ב... זאת אומרת... זה יכול ללכת לשני הכיוונים, וזה קצת, האמת שזה קצת גם דומה לקורונה.
נכון.
זאת אומרת, קורה איזה משהו מטלטל, משמעותי בעולם.
גדול מאיתנו, גדול מאיתנו.
השיבה באוקטובר, המלחמה, ובאמת, זה קורה, אחרי זה באמת אנחנו, באמת שישבתי, ראיינתי בזמנו, לפני כמה חודשים, פסיכולוגית מנטל, שבאמת לדבר על איך עוזרים לעבודה אחרי טראומה כזאת, ודיברנו על זה שבאמת, פתאום הרבה אנשים שואלים, מה אני עושה, מה הטעם בעבודה שלי, אחרי דבר, אחרי שהעולם כזה, העולם כל כך התהפך, והחיים פתאום התגלו ככל כך שבריריים, אז לא יכול להיות שאני אמשיך בעבודה הסתמית הזאת של, לא יודע, לתייק ניירות או לא יודע מה, ואני צריך למצוא משהו יותר משמעותי להעביר את הזמן או לזה, ואני צריך שאמרה לי, שלאט לאט עם הדברים האלו. זאת אומרת, זה, לפעמים זה אשליה כזאת אחרי דבר כזה מטלטל, זה נורא, הצורך הוא לעשות איזה שינוי, ולפעמים דווקא אומרת שדווקא דבר נכון, זה טיפה להמשיך להתמיד, כמו שאמרת מקודם, ואז לראות, זאת אומרת, אם באמת השינוי הזה הוא באמת כזה הכרחי. מה את חושבת על זה? את גם שומעת את זה בסביבה שלך, זאת אומרת, על אנשים שפתאום רוצים איזה שינוי בעקבות המלחמה?
רוצים גם שינוי בעקבות המלחמה, אבל גם יש משהו בלדבוק בתוכנית הקיימת, שהוא מאוד מאוד עוזר ומועיל. אני חושבת שהמקרי אירועי קיצון חיצוניים לנו יכולים לעשות שני דברים, ואפילו לעשות אותם במקביל, למרות שהם הפוכים. מאוד לחדד את חוסר הטעם, את הדבר הזה שאין אולי משמעות לכם, שאנחנו יכולים ברגע לא להיות כאן, ומה זה משנה אם אני אתכנן, דיברנו על אדריכלות, את המבנה הכי יפה, אני אכתוב את הספר הכי יפה והכי מוצלח, אני אתן ייעוץ, פרשנות נהדרת בפגישת ייעוץ, אם מחר הכל יכול להיפסק.
אבל זה בדרך כלל זה ההפך, זה, נגיד עוד שנייה הכל יכול להתהפך, החיים יכולים לגמר, I might as well, זאת אומרת, אני עדיף שאני אעשה באמת משהו
מורתי,
שימלא אותי ויענה על כל מהווי, ולפחות אני אחיה את החיים במלואם.
נכון, אבל גם קשה לחיות את החיים במלואם כל הזמן, כאילו זה שוב להמיס את כל המשמעות, זה מאוד...
על העבודה, כן.
זה להמיס את כל המשמעות על העבודה. אני חושבת שכשאנחנו גולשים למצב שבו... משהו קצת ניהיליסטי כזה שאומר, שאומר, אין כל כך משמעות לדברים. העבודה היא רק עבודה. אני חושבת שאם זה מקל עלינו, לפעמים בתקופות שזה מקל עלינו, זה בסדר גמור. זה ממש בסדר גמור. כשזה מרוקן אותנו, אני חושבת שאז בני האדם נבדלים זה מזה, גם ביכולת שלהם לתת משמעות. ואפשר לקחת את הדוגמה הזאת של, אני אקח את הדוגמה של דוד, השומר של אשכול גנים.
אוקיי.
שהוא מכיר את כל הילדים ואת כל ההורים של, לא יודעת, 12 גנים בשמותיהם. ובהרכב המשפחתי שלהם, והוא עושה את העבודה שלו, הוא עומד בשער ושומר שלא יעונה כל רע, אבל עצם העובדה שהוא יודע לתת לזה משמעות, אני בטוחה שזה מאוד מאוד מוסיף לכל האחרים שפוגשים אותו, אני חושבת שזה גם מוסיף משמעות לו, ואנחנו נבדלים זה מזה, ביכולת לתת משמעות גם אם האמת המוחלטת שמישהו מחזיק היא שאין לדבר משמעות. והיכולת הזאת לתת משמעות היא בעיניי קצת דומה ליכולת הזו, שהיא שונה מאדם לאדם, ושונה על פני החיים, שיכולת הזאת היא להיות מאושר.
שהיא כרוכה בעבודה, אבל העבודה היא, זאת אומרת, זה לא הכרחי.
העבודה עוזרת לנו, העבודה היא פלטפורמה, אבל זה לא חייב להיות בזה, זה יכול להיות בדברים אחרים, אבל עבודה היא פלטפורמה טובה לתת לנו משמעות. היא לא היחידה. ואסור שהיא תהיה בלעדית, אבל היא פלטפורמה טובה לזה. אבל זו גם יכולת ממש מאפיין אישיות של אנשים שונים לתת משמעות למה שהם עושים.
את אומרת מאפיין, אבל אם זה יכול להיות גם יכולת שאפשר לאמן או לסגל?
אני חושבת שכן, אני חושבת שאפשר לסגל אותה. אני חושבת שאנחנו צריכים קצת להיזהר מהפנייה של החיצונית של אנשים, להפציר בנו, למצוא נורא משמעות במקום העבודה שלנו, כי אז אני מרגישה שזה עלול להיות, לשכנע אותנו לעשות עבודה שאנחנו לא באמת רוצים לעשות אותה. במובן הזה הייתי קצת חשדנית. זאת אומרת, זה שריר שאנחנו צריכים לאמן אותו בגמישות. זאת אומרת, לא לייחס משמעות לכל דבר, אבל גם לא להישאר נטולי משמעות. להצליח לעבוד בעבודה גם אם היא לא
פסגת
שאיפותינו כל הזמן, אבל גם לחפש במה אנחנו יכולים להיות משמעותיים, בשביל עצמנו, בשביל אחרים, זה בסוף ייתן לנו יותר טעם, כי משמעות היא מילה נורא גדולה, אבל אפשר להחליף אותה, למשל בכיוון, למשל בטעם, ויותר טעים כשיש טעם, מאשר שאין טעם.
וזה אני מסכים איתך, וגם בכלל אנחנו עכשיו בדרך כלל לסדר, אז זה בכלל, יש הרבה עניין של טעם. אז כנרת רוזנבלום, תודה רבה שהיית איתנו, ספרי חדש, בני טובים, יצא ממש לא מזמן לחנויות, ממליץ מאוד לקרוא. כאן גם מסתיים המשדר המיוחד שלנו בכאן תרבות לפסח, על עולם העבודה. כל התוכניות ששידרנו מהבוקר נמצאות באתר וביישומון של כאן, ובכל מקום שאתם מאזינים להסקטים. אנחנו מודים לכם מאוד שהייתם איתנו והאזנתם, ומאחלים לכם חג פסח שמח.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.